אנחנו חוזרים בפרק א' פסוק ת'. מה שהיה הוא שיהיה, ומה שנעשה הוא שיעשה, ואין כל חדש תחת השמש. טוב, אז הסוף של הפסוק כבר היה לנו בעבר, אין כל חדש תחת השמש, כבר דיברנו בשבועות שקדמו, אבל מה שהיה הוא שיהיה, ומה שנעשה הוא שיעשה. הביטוי הזה מופיע המון המון פעמים בלשון הבני האדם, מה שהיה הוא שיהיה, הכל חוזר על עצמו. אז אנחנו ננסה ללמוד קודם כל בדרך היחסית פשט של המדרשים שסביב הפסוק הזה, אחר כך נראה גם כן על פי הקבלה והסוד מה הסוד שבמשפט הזה. אנחנו נתמקד יותר במילים מה שהיה הוא שיהיה, כי הלשון מה שנעשה הוא שיעשה זה מין כפל מסוים שבכפל הזה לא נתמקד. במדרשים כולם חוזרים ושונים את מה שהיה הוא שיהיה ביחס לגאולה הראשונה שיצאנו ממצרים, לגאולה האחרונה, גאולה שתהיה על ידי המשיח. כשיצאנו ממצרים, אז היה המדרש עושה אנלוגיות. יצאנו ממצרים, אז הקדוש ברוך הוא נתן לנו באר. הגאולה הייתה על ידי קריאת הים. גם הגאולה לעתיד לבוא תהיה כך, תהיה לא קריאה של הים, תהיה קריאה של הנער. דוגמה נוספת להסבר של חז"ל, מה שהיה הוא שיהיה, בזמן שהאדם הראשון היה בגן עדן, אז היו לו כמה דברים שלנו עכשיו אין. אז זה בא שלמה לומר שמה שהיה בגן עדן הוא שיחזור ויהיה גם כן לעתיד לבוא. מה שהיה, לעוד דוגמה נוספת נותנים, חז"ל אומרים למה החזיר נקרא חזיר? בגלל שהוא עתיד לחזור. מה זה לחזור? מתי הוא היה מותר? אז אומרים שבהתחלה הוא היה מותר והוא נאסר, התורה אסרה אותו, ושוב לעתיד לבוא הוא יהיה מותר. אז הוא עתיד לחזור, הוא חוזר חזרה למצב הקודם שלו. אז יש שפרשו את הפסוק גם במושג הזה, מה שהיה מותר הוא שיהיה לעתיד לבוא יהיה מותר. שוב, זה קשור עם הפירוש שאומר שהכל בעצם שהיה לנו בזמן שאדם הראשון היה בגן עדן, יחזור שוב ויהיה לעתיד לבוא. דוגמה נוספת לאנלוגיה כזאת היא, כשיצאנו ממצרים, אז הקדוש ברוך הוא הוציא אותנו בענני הכבוד, מביאים המדרשים שגם כאשר אנחנו על כנפי נשרים, הקדוש ברוך הוא יחזיר אותנו כאן. אז מה שנקרא הממוצע דבר, המסקנה מכל מה שמביאים על זה בפשט, זה שיש איזשהו קשר בין הגאולה הראשונה לגאולה השנייה. מי היה המצביא של הגאולה הראשונה? משה. יש קשר ביניהם, כי כתוב משה הוא גואל ראשון, הוא גואל אחרון. משה זה ראשי תיבות, מה שהיה הוא, זה הזוהר מביא, התיקוני זוהר מביא, המדרש מביא, הרבה מביאים את זה. משה רבן הוא הגואל הראשון והוא הגואל האחרון, כי מה שהיה הוא שיהיה. אז קודם בפשט, מה מיוחד אצל משה רבנו? יש משהו באישיות שלו, שאם אומרים עליו מה שהיה הוא שיהיה, וזה ראשי תיבות של שמו, סימן שיש לו איזושהי נצחיות מסוימת שחוזרת על עצמה, אנחנו לא מוצאים את זה אצל מישהו אחר. סתם ככה מה שנקרא דת משה חיה וקיימת, לעומת דתות ומנהגים ונוהגים, אפילו היוונים שהם הנלחמים בנו בחג החנוכה, אין להם היום זכר ושארית, לא שליוון אין זכר ושארית, יש מדינת יוון, אבל התיאוריה שלהם, המיתולוגיה שלהם לא קיימת היום, לא, אנשים לא חיים אותה היום. ואילו היהדות חיה וקיימת, אז יש לך פה איזשהו דוגמה למה שהיה הוא שיהיה, כלומר משהו נצחי שקיים אצל משה רבינו דווקא. המדרש מספר בשתי מקומות על הדריאנוס. תמיד שמביאים את שמו של הדריאנוס, אז מוסיפים לו מין כללה כזאת, איש החקו עצמותיו. זה ביטוי כזה, שבמדרושים הוא מופיע המון פעמים. שחיק תמיה, שהעצמות שלו ישחקו. זה כמו אימח שימו של היום. אז אדריאנוס קיסר שאל פעם את רבי יהושע בן חנניה, לא שאל, הוא היה תוקף אותו, לא שאלה, היה מין טענה, התרסה. אני גדול ממשה רבכם. אמר לו, למה? אומר, שלמה המלך אומר, בקהלת, טוב, הכלב החי מן האריה המת. הוא מת, ואני חי. אז אני יותר טוב ממשה רבינו. עונה לו, רב יהושע בן חנניה, בוא נבדוק מי יותר חי. בוא נעשה בדיקה. תצווה בכל הממלכה ששלושה ימים לא ידליקו אש. אמר, מה הבעיה? אני מצווה, כולם ישמעו מה שאני אומר. בוא נראה. ביום השלישי שניהם עלו על הגג של ארמון המלוכה וטילו, וראו אשן מתמר מאחד הבתים. שואל רבי יהושע בן חנניה את המלך, ומה זה האשן הזה? אבל אני יודע, שם יש איזשהו שר שלי שחלה, והוא זקוק לטיפול רפואי, אז הרופא נתן לו לשתות ולהכין מים. בקיצור, בגלל זה הפרו את הגזרה. אמר לו רבי יהושע בן חנניה, בוא נבדוק את המצב הרפואי שלו. בדקו וראו שזה היה בקושי מחושים באלמה, זה לא היה חולי. אמר לו רבי יהושע, תראה, משה רבינו כתב בתורה, בציווי השם, לא תבערו אש בכל מושבותיכם ביום השבת. אתה רואה ששומרים את מה שהוא ציווה. ואילו השלושה ימים ציוו לא להדליק אש, תראה, הוא לא עמד בזה, אפילו שזה לא היה פיקוח נפש, זה היה מחושים באלמה. מתשובתו של רבי יהושע בן חנן לאדריאנוס למדנו מה הם חיים מצד אחד. חיים זה לא האוויר שנכנס בריאות שעולה ויורד, אלא חיים זה עד כמה אתה הצלחת להטביע את חותמך כאן בעולם. ואם הצלחת לעשות את זה וזה נשאר בעוצמה של עוד יותר מאשר אדם שחי כאן, יכול להיות אדם חי, והוא לא מרגישים אותו, הוא לא עושה פה כלום. יש אדם שבגשמיות הוא לא חי, אבל הוא משפיע בלי לחיות פה יותר, אז לפי התיאוריה של רבי יהושע בן חנניה, האדם השני שמשפיע יותר, אף על פי שהוא לא נושם באף, הוא חי יותר. יכול להיות אדם שנקרא חי, אבל הוא בעצם מת. הוא מפרש על ידי זה את הביטוי של שלמה, טוב הארי החי מן הכלב המת, הפוך על הפוך, יכול להיות כלב חי, אבל הכלב הזה הוא מת, מפני שהוא לא משפיע פה כלום. יכול להיות ארי מת, אבל הארי המת הזה משפיע באיזושהי צורה כאן, ולכן הוא נחשב כחי. משה רבינו, שיש לו השפעה מיוחדת על העם, פה הוא בעצם נחשב כחי, ולכן הוא זוכה למה שהיה הוא שיהיה, ראשי תיבות משה, הוא זוכה להמשיך את נצחיות של התורה במשך הדורות האחרים גם כן, מפני מה הסיבה שהוא באמת זכה לזה. למה משה זכה להמשיך את ההשפעה של החיות גם לאבא? התשובה היא מפני שהוא נקרא וימות משה עבד השם. אלוקים הוא נצחי. ביהדות יש ביטוי בגמרא עבד מלך מלך. כאשר אתה מתחבר למלך מאוד, אז גם אתה מלך. משה רבינו היה עבד השם במובן הכי חזק של העניין, כיוון שהוא התחבר מאוד מאוד לעצם של הקדוש ברוך הוא, אז הוא קיבל משהו מהנצחיות של הקדוש ברוך הוא גם כן. אז זה בא לידי ביטוי שמעשה ידי משה נצחיים. כל דבר שמשה רבינו עושה, יש לו נצחיות, יש לו קיום לעד ולנצח נצחים. למשל, המשכן שבנה אותו משה קיים עד היום, מוצפן באיזה שהם מערות תת-קרקעיות, תחת בית המקדש. עוד יותר, חז"ל אומרים, למה משה רבינו לא זכה להיכנס לארץ? עד כדי כך. הוא לא נכנס, הוא מת שם. למה? משום שאם הוא היה בונה את הארץ, אז כבר לא היה אפשר להחריב אותה, מפני שמעשה ידיו נצחים. כמו שאלוקים, מה שהוא עושה זה נצחי, אז גם מה שמשה עושה זה נצחי. אז חסד עשה איתנו, הקדוש ברוך הוא שלא הכניס את משה לארץ, כדי שיהיה נצחיות לעם. משום שאם משה היה נכנס לארץ והוא היה בונה את הארץ, אז הקדוש ברוך הוא לא היה יכול לשפוך את חמתו על עצים ועל אבנים בשעה שעם ישראל חטא. אז על מי הוא היה שופך? על העם בעצמו. השם עשה איתנו חסד ומשה לא נכנס, ואז הנצחיות ברובד החיצוני של של בניית הארץ לא היה. ואז החל הקדוש ברוך הוא לשפוך את חמתו על העצים והאבנים, ואנחנו ניצלנו. מה הכוח המיוחד של משה לפי הנוסחה הזאת הפשוטה? אני כל זה מביא כהקדמה למה שאנחנו רוצים ללמוד בעומק של הפנימיות. אבל קודם כל בפשט, מה הסיבה שמשה זכה שיהיה לו נצחיות? מפני שהוא היה מחובר לאלוקים. האבות הקדושים לא היו מחוברים לאלוקים, גם האבות הקדושים היו מחוברים לאלוקים. כתוב שהם היו מרכבה לאלוקות, אברהם, יצחק ויעקב. ואף על פי כן למשה היה יתרון עליהם. והסיבה הייתה מפני שהאבות היו לפני מתן תורה. והקדושה האלוקית לא ירדה לעולם עדיין ברובד מעשי חזק עד שהתורה לא ירדה. מה הסוד שעומד מאחורי הדברים? התורה היא הדפטראות והפנקסאות של העולם. כלומר, כשהקדוש ברוך הוא רצה לברוא את העולם, אז דבר ראשון הוא הביט בתורה, ועל פי מה שכתוב בתורה הוא ברא את העולם. אז כאשר אנחנו רוצים לחפש בעולם הזה נצחיות, הנצחיות קיימת, מאיפה העולם שואב את הנצחיות שלו? מה המקור שלו? מהו המקור שלו? התורה. אז כיוון שכך, כל זמן שהתורה לא ניתנה כאן בעולם הזה הגשמי, לעולם לא היה נצחיות בצורה מוחלטת. ולכן, האבות הקדושים היו בתקופה שלפני מתן תורה, לכן כשהם רצו להוריד לעולם הזה נצחיות, לא הייתה להם את האפשרות הזאת. אז מה שהם עשו היה טוב, אבל לחבר כל פעולה שהם עשו לעד ולנצח נצחים לא יכלו. משה הוא היה שילוב מבטיח, שילוב מוצלח. משום שהוא גם היה האישיות הכי קרובה לאלוקים בדורו. אז כשאתה קרוב לאלוקים אתה מחובר עם אינסוף. זה מצד אחד. ומהצד השני משה קיבל את התורה מסיני. הוא קיבל את היסוד של העולם כולו שהיא התורה. וכיוון שכך היה לו אפשרות להמשיך לתוך העולם אינסוף. ולכן כאשר הוא עשה משהו פה למטה, אז מה שהוא עשה הפך להיות נצחי. משום שהוא האישיות הכי קרובה לאלוקים מצד אחד, ומצד שני הוא יש לו את המפתחות לחבר לגשם של העולם כוח אינסופי. אני אסביר קצת מה הבעייתיות לחבר לעולם הזה נצחיות, זה כמו שני דברים סותרים אחד לשני. כל דבר פה בבריאה מורכב מארבעה יסודות, אש, רוח, מים, עפר. וכל אחד מהדבר, כל גוף שמורכב מיסודות עתיד להתפרק. לכן הבריאה במהותה, כל חפץ וחפץ שנמצא פה, במהותו הוא שואף למות, הוא שואף להתפרק. אין לו נצחיות, הוא לא שואף לנצחיות, כי אין לו את היכולת להיות נצחי. כל דבר מחובר, אז הוא הגיע מאיזשהו שורש. יש כלל בספרי פילוסופיה, שכל דבר שואף לחזור למקורו. כמו שיש בעלי חיים כאלה שהם חוזרים למקום שבו הם נולדו ודווקא שם הם מטילים ביצים, זה הטבע של כל נברא. יש אפילו ביטוי זרוק חוטרה, האווירה, העיקר הקאי. הגמרא אומרת שכאשר אתה לוקח חתיכה של עץ, זורק אותה באוויר, אפילו תיקח מקל של מטטה, אתה לא יכול לזהות. המקל של המטטה יש לו שתי קצוות. מהו הקצה שהיה פעם הצד העליון של העץ, ומהו הקצה שהיה הצד התחתון? אנחנו לא יודעים. יכול להיות שדווקא הצד העליון שלו היה התחתון, והצד התחתון הוא העליון. זאת אומרת, אם תזרוק מקל בצורה שווה, בלי השפעות של כובד ומשקל, אז כשהוא ייפול למטה, הצד שהיה שייך בתחילת הבריאה של העץ, הצד שהיה שייך לחלק של השורשים של האילן, הוא ייפול למטה ראשונה. למה? משום שזה טבע שכל אדם חוזר, שואף, מרגיש טוב כשהוא חוזר למקורו. זה טבע שבדומם, בצומח ובחי, גם אצלנו זה ככה. כשהגר עזבה את ביתו של אברהם אבינו, והיא מחפשת אישה לבנה ישמעאל, והיא מוצאת לו אישה ערבייה מארץ מצרים, אז רש"י מביא על הפסוק, למה? משום שכשאתה זורק מקל, אז הוא חוזר לשורש שלו. כיוון שהמקור שלה היה ממצרים, אז היא מוצאת לו אישה הכי טובה מארץ מצרים. שם היא רואה את הכי טוב. כל אדם רואה את הכי טוב במקום שממנו הוא בא. אז הרעיון הזה בא לענות לנו איך בתוך העולם הזה שהוא כולו גשמי וכולו מורכב מארבעת היסודות, איך בכל זאת יש בו את האלמנט של האינסופיות? איך בתוך דבר גשמי יש אינסוף? אומרים פתאום מעשה ידי משה נצחי. מעשה ידי משה, הכוונה הדברים הגשמיים שמשה עשה נשארו לנצח. מה פתאום? הרי אם הם מורכבים מארבע יסודות, הם חייבים לשאוף לפירוק. למה הם שואפים לפירוק? משום שמה היה השורש שלהם? חיבור או פירוק? הם היו בהתחלה ארבעה יסודות מפורדים זה מזה. האש לבד, הרוח לבד, והמים לבד, והאפר לבד. אז לכן כל דבר שואף לפירוק. ובלשונו של רבנו בחיי, התינוק משעה שנולד מתחיל להתייבש. אנחנו רואים את זה על האדם. האדם, ככל שהוא מתבגר, הוא נעשה יותר ויותר יבש. זה מין מוות בתהליך. ככה האדם נברא. וזה מין שאיפה של כל הנבראים ככה. הם מתחילים ברטיבות והם מסתיימים ביובש. זה החיים. ככה. למה הם שואפים לשם? משל השורש שלהם היה שורש נפרד, של ארבעת יסודות נפרדים. אז אם ככה, מדוע ידי משה נצחיים? מה קרה שפתאום מה שהוא עושה נצחי? אז התשובה היא, כיוון שמשה היה אינסופי. מה פירוש אינסופי? משה היה מחובר עם האינסוף, אז הוא הצליח להזרים אינסופיות פה למטה, לעולם. צוין. אבל זה עדיין לא מספיק, מכיוון שהעולם במקורו שואף להתפרק. למה פתאום מה שמשה יעשה לו יישאר לנצח? התשובה היא משום שמשה ישתמש עם התורה. לעולם הזה יש גם שורש, והשורש שלו הוא התורה, והתורה היא אינסוף. אז כאשר משה, שהוא האיש שהיה מחובר עם התורה הכי חזק, והאיש שהיה מחובר עם האלוקים הכי חזק, עושה איזשהו פעולה, הוא מכניס בפעולה שלו את שתי האלמנטים האלה, אלוקים אינסופי מצד אחד, תורה שהיא יסוד העולם מצד שני, והוא מאלץ את הגשם שרוצה להתפרק להישאר לנצח. אז זו הסיבה שאצל משה מעשי ידיו היו נצחיים. אצלנו זה גם היה צריך להיות ככה, גם אנחנו אחרי מתן תורה. למה מעשי ידינו לא נצחיים? למה כשאנחנו עושים פעולה זה לא נשאר לנצח? התשובה היא משום שאנחנו מערבים בכל פעולה שאנחנו עושים, אנחנו מערבים גם דברים לא נצחיים. ואני אסביר מה הכוונה. האדם יש לו את החלק הטוב שבו ויש לו את החלק הפחות טוב שבו. החלק הטוב שנמצא באדם, החלק הרוחני של האדם, זה החלק האלוקי שבו, זה החלק האינסופי שבו, זה החלק שנשאר גם אחרי המוות נשאר. ואילו החלק שקשור עם קנאה, שנאה, תאווה, החלק של הנפש הבאמית, איך שקוראת לזה תורת החסידות, החלק הזה הוא מלא וגדוש בסופיות, בהגבלה. כלומר, אם החלק הטוב שבנו מחובר עם הקדוש ברוך הוא, אז החלק הלא טוב שבנו, עם מי הוא מחובר? עם שיא הריחוק מהקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא במהות, זה מהות אינסופית. אז כל מי שמחובר איתו, מחובר יותר לאינסוף. מי ש... עכשיו, כך נוסחה. ככל שאתה מתרחק יותר ממה הקדוש ברוך הוא, מרצונו, ממה שהוא חפץ, אז אתה מתרחק מהאינסופיות ומתקרב יותר אל הסופיות, אל החידלון, אל המוות, כן? אז כיוון שכך, אצל, על כל אדם יש בו שתי צדדים בכל מה שהוא עושה. יש לו את הצד שכשהוא עושה איזה פעולה והוא רוצה אותה לטוב, להשפיע טוב, לעשות טוב, לעזור, לסייע, זה הצד החיובי שלנו. אז כאשר האדם עושה פעולה ויש בה את האלמנטים החיוביים הללו, אז היא מחוברת יותר לאלוקים. כיוון שהיא מחוברת לאלוקים, הצד הזה נשאר לנצח. לכן תמיד אומרים שמה האדם לוקח איתו אחרי 120 את המעשים הטובים שלו. דוד המלך קורא לזה ככה, והלך לפניך צדקך. כל הדברים שעשינו טוב, יושר, צדק, שעשינו פה בעולם הזה, זה הולך לפנינו, משום שזה אינסופי. ואילו כל הדברים הלא טובים שעשינו, מכיוון שהם רחוקים מהרצון הפנימי של הקדוש ברוך הוא, אז אין בהם את התבלין ששמו אין סוף, אז לכן הם במהות הולכים ומתפרקים, הם במהות הולכים וחדלים. עכשיו, ברגע שאנחנו כולנו אחרי מתן תורה, אנחנו למעשה לא עושים היום פעולות נקיות בלשם שמיים. כל פעולה שאנחנו עושים, יש בה ערבוב של צדקך, זאת אומרת, משהו חיובי שאנחנו רוצים לעשות כי יש בו עניין טוב, והצד הזה של מה שאנחנו עושים הוא בהחלט נשאר לנצח, אבל בכל משהו שאנחנו עושים מעורב גם כן קורטוב, ולפעמים יותר מקורטוב, ואולי החלק החיובי לפעמים הוא רק קורטוב, אבל מעורב בכל דבר שאנחנו עושים, גם דבר שהוא לא חיובי, גם כוונות שבתורה קוראים להם כוונות שלא לשם שמיים, כוונות לא חיוביות, כוונות לא נקיות, עם פניות, עם, 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 עם תערובת אנושית מקובלת בעולמנו. מה החיסרון בזה? החיסרון זה שהחלק הזה של מה שאנחנו מכניסים נותן לוולד שנולד מאיתנו, כל פעולה שאנחנו עושים, אנחנו האבא והפעולה והתוצאה, זה הוולד שנולד מאיתנו, מכניס בוולד שנולד מאיתנו אלמנטים של מוות. אנחנו הרי אחרי מתן תורה, והתורה היא אינסופית, והיא היסוד של העולם, אז כל דבר שאנחנו היינו עושים היה צריך להיות אינסופי. ואנחנו עושים דברים גם כן מסיבות של חיבור בינינו ובין הקדוש ברוך הוא, אז היה צריך להיות אינסופי. אז איפה המוות נכנס בפעולות שלנו? למה דברים שאנחנו עושים לא נשארים לעד ולנצח נצחים? למה אנשים, סנדלר עושה נעליים והנעליים הללו נקראות אחר הזמן ולא נשארות לנצח? למה? אז ההסבר הפשוט, כי האור נקרא, אבל ההסבר הרוחני, למה האור הזה לא קיבל הרבה כוח אינסופי להישאר כל הזמן ולא להיקרא ולא להתיישן? למה? ששם היה הכל לשם שמיים. כאן שהיה הכל לשם שמיים, אז החדירו תוך הדברים הגשמיים, גם תבלין שקוראים לו אינסוף, אז לכן הם לא בלו הדברים, הבגדים גדלו עליהם ולא התקלקלו. אבל למה אצלנו זה לא? כל פעולה שאנחנו עושים מעורבב בה גם, נקרא לזה גנים של מוות, גנים של חידלון. מה הם הגנים של החידלונים? הרע, המכוער, הלא יפה, הלא מקובל, הלא מחובר עם אלוקים. כל הדברים, לא יודע איך נקרא להם, כל הדברים הלא חיוביים שיש באדם, מכיוון שכשהוא עושה פעולה אחת טובה, הוא משלב בה את הכל. אז כיוון שהוא שילב בה את הכל, הוא נמצא בבעיה. אבל אצל משה רבינו לא היה ככה. משה היה טיפוס נקי. מעבר לזה שהוא נולד לשבעה חודשים, הגוף שלו לא כל כך התגשם. מעבר לזה שמשה רבינו נולד לפני ההגשמה המלאה של הגוף, גם כשהוא נולד מתמלא הבית כולו אורה. הוא גם נולד מהול. כל הדברים האלה בחז"ל מבטאים את האישיות הטהורה שבה הוא נולד. הוא נקרא משה על שם כי מן המים משיתיו. קבלה כתוב שהוא בא, הנשמה שלו באה משמיטה ראשונה. כלומר, הוא שייך לנשמות כאלה שהם מהעולם הגבוה יותר, לא מהעולם הסדיר, שזה שממנו הנשמות של כולנו. אז כיוון שהוא היה ברמה רוחנית מאוד מאוד גבוהה, כשהוא עשה איזושהי פעולה, מצידו היא הייתה נקייה, לא היה לו שום פניות אישיות. אז כאשר התחברו להם גברה כזה, גבר כזה, ביחד עם תורה כזאת, אז התוצאה, מה שנקרא, השילוב המצליח והמבטיח של שני הדברים הללו, הוליד אינסופיות בכל מה שהוא עושה. אצלנו זה עדיין לא ככה. מפני שאנחנו עדיין לא מושלמים. ושוב, לפני שאני מתקדם לביור של הפסוק על פי הפנימיות, אני רוצה רק להדגיש איזושהי נקודה אחת. מה שהיה הוא שיהיה, האומנם? אני לא יודע, פעם היו אנשים נוסעים על גמלים וחמורים וזה. זה היה. אז ככה זה יהיה גם באחרית הימים. נעלה לבית המקדש עם סוסים וחמורים. או ניסע על קדילק או על אני לא יודע מה. מה זה מה שהיה הוא שיהיה? זה מין אקסיומה כזאת? אנחנו רואים בשטח שדברים שהיו כבר אינם. מה שהיה הוא שיהיה? אז רק כדי שהפשט של הפסוק יהיה מובן, אז אני רק אמר במילה אחת. מה שהיה הוא שיהיה מדבר רק בנוגע למצוות של התורה, מה שהיה הוא שיהיה. אבל כל מה שנוגע לחוכמת האדם, אומר הגאון מווילנה על הפסוק הזה בקהלת, מה שהיה הוא לא שיהיה. זאת אומרת, יש בהחלט התפתחות של החוכמה, יש גילויים ויש חידושים ויש תוספות. לא זה מה שהתכוון הפסוק לומר. הפסוק לא התכוון להגיד שאין דברים חדשים, יש דברים חדשים, אבל הדברים החדשים הללו הם רק בתחום השכל. אבל בתחום העשייה הפשוטה, המעשית, המצוותית, האלוקית, התורנית, מה שהיה הוא שיהיה, הכל נשאר אותו דבר. עד כאן אני בסך הכל דיברתי בהקדמה על הפסוק. עכשיו אני רוצה להרחיב קצת בפירוש הפנימי שנותנת תורת החסידות. האריז"ל אמר שככל שהדורות מתקדמים ואנשים עושים אפילו משהו, המשהו הכי קטן שהם עושים, שווה יותר ממה שבדורות קודמים עשו הרבה. הרבה שלהם שווה פחות מהמעט שלנו. שאנחנו נמצאים באיזשהו מצב קשה יותר מבחינת התודעה והתובנה וההבנה והכוח הנפשי שלהם הייתה הנפש חזקה יותר, חווה יותר וחיה יותר ומרגישה רוחניות יותר, ואנחנו בנקודה הזאת באנו מנקודת מוצא נמוכה יותר, ולכן אי אפשר לבוא בטענות. אז ככל שקשה לי יותר, סימן שמה שאני עושה אז יותר חשוב. פסוק בתנ"ך שהאדם עיר פרא, אדם יוולד, והוא אמור להתחנך ולהתקרב יותר ויותר לצדים היותר חיוביים אצלו בנפש. מי שעוסק בהוראה, אתה תראה מה זה ילדים שיכולים להיות עם אכזרי. אפילו לא מבינים את הרוע שהם עושים, יכולים להתעלל במורה ולהתאמר בו ולהתעלל בחברים. ככל שהאדם מתבגר, אז אפילו שבצעירותו הוא עשה את זה, הוא לא עושה את זה היום. על כל פנים, לא כקולקטיב, לא עושים את זה אנשים. יש אדם בזמן מסוים, במצב מסוים, במידות מסוימות, נדיר למצוא אדם כזה, וכולם מסמנים אותו. אדרבה, האדם ככל שהוא מתקדם עלה בחיים, הוא מתקן את עצמו, משפר את עצמו, מתקן את מידותיו, שזה עיקר האדם. הוא משתנה, אבל הוא מתחיל מנקודת מוצא רחוקה, אין ספק. אז זה הנקודה, זה נכון, ההתחלה של האדם היא רע, כן. יצר לב האדם רע מנעוריו, אבל הוא יכול לשנות את זה, והוא נדרש לשנות את זה. טוב, אז עכשיו אנחנו רוצים להבין את הנושא ברובד הקבלי, אבל כיוון שכדי להבין איזשהו עניין בקבלה צריך המון המון מושגים לדעת, וזה משהו שהוא בלתי אפשרי לעשות. בעצם זה בלתי אפשרי. למה? מפני שכל מושג אתה צריך לדבר עליו לילה. ואז אחרי הכל אולי נבין בסוף את הנושא. אז מה שמקובל לעשות זה לקפוץ למים, ומבינים יותר או מבינים פחות על כל פנים ראשי פרקים, ועם הזמן הדברים הולכים, זאת אומרת המושגים הולכים ומתבהרים, ומקבלים את כל הצדדים שלהם בצורה המלאה. אז היסוד הוא כזה כל הבריאה כולה מושתתת משמו של הקדוש ברוך הוא, השם המיוחד, שהוא מורכב מארבע אותיות, י, א, ואחר כך ו, ואחר כך ג. המיוחד זה מפני שהוא הכי גבוה, אז הוא מיוחד מכולם. המפורש זה כאשר אנחנו מתייחסים למשמעות כמו שהיא כתובה. שים לב בסידור, שכתוב לך יוד קי וו קי, אתה אומר את זה אדולאי. אתה לא אומר את זה, אתה לא אומר מה שכתוב, איך שזה נקרא. המפורש זה הביטוי של איך שהוא, איך קוראים את האותיות הוויה הזה, היוד קי וו קי, הזה איך שהוא נקרא. אנחנו לא אומרים את זה סתם, אני אמרתי את זה עכשיו בחילוף אותיות, הוויה זה בחילוף אותיות. אבל השם אדנות, שאנחנו מכנים אותו באמירה שלנו, זה איך שאנחנו קוראים אותו, לא איך שהוא מפורש. אז לכן ככה, השם המיוחד, הוא השם המיוחד בין איך, אם אני אקרא אותו איך שהוא נקרא, או בין איך שאני אקרא אותו איך שהוא נכתב. הוא מיוחד. השם המפורש זה רק איך שהוא נכתב, לא איך שהוא נקרא. זה ההבדל בין שתי הביטויים. אז על כל פנים, השם הזה הוא היסוד של הבריאה כולה. כלומר, על פי הקבלה, בכל דבר ודבר, כל דבר בבריאה, האדם הדומם, הצומח והחי, מורכב מארבע היסודות הללו, מארבע האותיות הללו, והם האותיות שמחיות כל נברא. נקודה נוספת, כלל נוסף, יש מילוי של האותיות הללו, יש אפשרות לכתוב את היוד ואת אחר כך את ההי ואת הוו ואת ההי. אם אני כותב אותה בצורה מלאה, אז יוד למשל אתה כותב יוד וו דלת. היי, אתה יכול לכתוב בכמה אופנים. אתה יכול לכתוב איי היי, אתה יכול לכתוב איי א', אתה יכול לכתוב איי יוד. כן? וו, אתה יכול לכתוב וו וו, אתה יכול לכתוב וו א', וו. אותו דבר, אז יש כמה אפשרויות לכתוב את השם, ואחר כך כשמצרפים את כל האותיות הללו לכדי גימטריה, זה יצא גימטריות שונות בהתאם למילוי שאתה עשית. אם עשית מילוי של A יוד, זה נקרא מילוי יודין, אז התוצאה תהיה אחת. אם תעשה מילוי של אלפין, של א', A, תכתוב אותה A א', התוצאה תהיה אחרת. ואם תעשה A, אז התוצאה תהיה אחרת. כל התוצאות הללו, ישנם סך הכל ארבע אופנים למילויים הללו, והתוצאות שלהם זה המספרים 72 ו-63 ו-45 ו-52. זה אב, סאג, מא ובן. לא ניכנס לכל, זאת אומרת, מושגים, וכל מושג זה יכול להיות הרבה זמן, אבל לא זה הנושא. אני אגיד את היסודות באיזשהו מקום, אנחנו נוכל לזרום הלאה ולהרגיש שאנחנו מבינים גם כן. השם הראשון של שם הוויה, השם הכי גבוה והכי נעלה, שהוא בגימטריה חסד גם כן, שאם אמרנו קודם האדם, היסוד שלו רע, אלוקים, היסוד שלו טוב וחסד. זה השם של עין בית, שהוא בגימטריה חסד. 72 זה גימטריה של חסד. השם הזה בקבלה הוא נקרא עתיק. עתיק, מפני שהוא שם ישן, הפירוש ישן. עתיק זה כאילו הוא נצחי. ישן, חזק, נצחי. מה המשמעות של זה? זה לא שם שהתחדש, זה שם שהוא במהותו של הקדוש ברוך הוא, עוד לפני שהקדוש ברוך הוא החליט לברוא את העולם, ועוד לפני שהיו ברואים, עוד לפני הכל, השם הזה, האב הזה, ה-72 הזה, המילוי של שם הוויה הזה כבר היה. הוא סמל לעצמות ומהות של הקדוש ברוך הוא. אבל כאשר הקדוש ברוך הוא החליט שהוא רצה לברוא את העולם, אז שמו הקדוש ששימש כממוצע לבריאת העולם, עבר תהליך, שתי תהליכים. תהליך אחד שנקרא סאג, וה-62 הזה, 63, המילוי אותיות בצורה מסוימת, והוא השורש של עולם התור. כלומר, בהתחלה שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, אז הוא ברא את העולם בעולם מבולבל. תוהו ובוהו. והתוהו הזה היה השלב המתוכנן של הבריאה. השלב הראשוני המתוכנן של הבריאה, שהקדוש ברוך הוא ברא קודם כל ללא סדר ומשמעת. ואחר כך בא השלב השלישי, שזה נקרא שם מה החדש, זה עולם התיקון. עולם התיקון זה הגימטריה אדם. מה אדם זה אותו גימטריה. סאג, בחילוף אותיות, זה גס, זה עולם גס, זה עולם של תוהו ובוהו ובלגן. השמה זה עולם של תיקון. אז הסדר בבריאה, האמת היא שכל אחד יכול לראות את זה, איך שהדברים מתנהלים בעולמנו הקטן גם כן כך. כיוון שאנחנו ברואים של הקדוש ברוך הוא, אז הסמל איך שהוא ברא את העולמות קיים גם אצלנו. אני הולך להסביר. לדוגמה, אם אדם מחליט, או קבוצת אנשים מחליטה שהם נניח בונים מדינה, אז השלב הראשוני של כל דבר הוא שלב של בלגן. ככה בכל דבר שבונים. אין דבר שהאדם בונה אותו, ומההתחלה שהוא בנה הכל היה בסדר מוחלט, בשלמות, בתיקון, איך שקוראים את זה בקבלה, בתיקון מוחלט. תמיד ההתחלה, אדם בונה בית, אז מביאים, משופכים פה חול, ושם זה, ומלט, ובלגן, ולכלוך, ובונים. ואז, אחרי שגומרים לבנות, עושים תיקונים אחרונים, משייפים, משפצים, מחליקים, מייפים, ומנקים. למה לא תעבוד על נקי? למה שמההתחלה לא ילך אצלך הכל ישר וחלק? אין דבר כזה. ראיתם פעם בן אדם שמנסה לנסח מאמר, תיאור, אז זה תמיד ככה. גם האדם האומן שכבר רגיל בכתיבה, אז הוא כותב, אחר כך הוא קורא שוב ומתחיל לעשות תיקונים, שיופים, אוספות. למה אתה לא יכול מההתחלה לכתוב הכל ושלא יהיה לך שום מחיקה ושום אוספה? והפלא הוא זה שהאנשים שרגילים נניח בכתיבה, אז הם יכולים להבחין שהרבה מאוד מההדגשות ומההדגשות הכי חשובות הם שאיפו ושיפצו והדגישו את הנקודות, איך אומרים? ניתן דוגמה מצייר, זה הרבה יותר מוחשי. הצייר לוקח, נניח, שק, ומותח אותו על ה... כן? ומתחיל לעשות קווים כלליים לנוף שהוא רואה לפניו או לאדם שהוא רואה לפניו. הנה אתה רואה שהוא כבר סידר את הפחות או יותר, אתה כבר רואה פנים, אתה כבר רואה את הזה, ואחר כך, וזו עיקר העבודה, הוא עומד ויכול שעות לעמוד ולעשות נקודות, נקודות תחת העין של זלו ותחת הזה, ושהקמטים יראו ברור, אז הוא, 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 הוא עומד ומקהה קצת פה, ועושה קצת בהיר כאן, כדי שזה ייראה נכון, וזה עיקר העבודה. כאילו ככה, הפנים והציור הכללי כבר ב, בוא נגיד בימים הראשונים של הציור, או בשעות הראשונות של הציור כבר היו. ואחר כך במשך ימים ושבועות וזה הוא מתקן את כל הפנים הללו, שיהיו יהיו קרובות לאמת בפרטים הקטנים. וזה עיקר העבודה. אז זה מה שאני עכשיו, המשל הזה שאני נתתי עכשיו, זה משל לתוהו ולתיקון. אנחנו כולנו, כל פעולה שאנחנו עושים מורכבת, קודם כל מתוהו, ותוהו דיינו חוסר שלמות וסדר מוחלט ובנוי ומסודר, ואחר כך תיקון. אנחנו, נולד לנו ילד, אז דבר ראשון, הילד שנולד, הוא צועק והוא בוכה וכואב לו שיניים, ויש... עד שאתה מתחיל לרוות ממנו נחת, אני מתכוון לא נחת במובן זה שיש לי ילד, נחת של אמא, יש לו ילדיים כאלה קטנות ואצבעות כאלה, והוא שלי שלי. אז אני לא מדבר ביחס להרגשה הזו, אני מדבר על יחס בן, מה זה בן? תחת אבותיך היו בניך, שנראינו נחת, שיעשה את העבודה שלו, שנוכל להישמח עליו לימי זקנה. זה לא שייך כשהוא קטן, כאילו השלב הראשון זה מן תוהו ובלבול. מתי מגיע התיקון של אותה פעולה של הולדת הילד? אחר כך, בשלב המתקדם יותר. וככה כל פעולה שאנחנו עושים, ככה היא בנויה. קודם כל בלבול, ואחר כך נעשה סדר ומשטר. הסדר והמשטר זה תיקון, שורשו משם מה, של שם הוויה, והבלבול, שורשו משם סג, והוא תוהו. כך ברא הקדוש ברוך הוא. השאלה היא למה הוא ברא ככה? הוא כל יכול, למה הוא לא יכול לעשות ישירות שהכל יהיה בסדר ומשטר? הייתה כאן איזושהי בעיה. אין יכולת לעשות משהו אינסופי, שמאין סוף, שהאין סוף יעשה מחת. הצטמצם לעשות משהו מוגבל. שאין סוף צריך לעשות משהו מוגבל, זה מגיע לקושי מסוים. אז לכן כדי שהקושי הזה יהיה סביל, אז קודם כל הוא יוצר משהו מבולבל, מוגבל, בשלב ועדיין התסמונת האינסופית מתקיימת בו, בבלבול שבו, אחר כך השלב השני מעקצעים את הבלבול כדי שהוא יהיה יותר ברור ומסודר. יש בניי, תשאלו בניי מה יותר קל לעשות. יש לי חורבה, בית מת ליפול. יש אפשרות לחזק אותו. לחזק אותו ולבנות עליו, או לבנות חדש. מה יותר קל? להרוס ולבנות חדש. זה יותר קל. הקדוש ברוך הוא לא נקט ככה. הוא לא התנהג ככה. הוא בנה עולם, תוהו, בלבול, חורבה, לא בנוי, לא מסודר, לא בשלמות. אחר כך הוא רק התחיל לשפץ אותו ולתקן אותו. למה לא תבנה מההתחלה? או למה לא תהרוס את הבלבול? אז אני מנסה להסביר שזה היה בלתי אפשרי מבחינת ההיגיון לעשות מההתחלה את המבנה מעוקצה ומסודר ללא הבלבול הקודם, מפני שהשורש שממנו בנו את התוהו והבורו הזה, השורש היה אינסופי, ומשורש אינסופי גם לבנות תוהו ובוהו זה לא נורמלי, זה אין יחסיות, אין ערך בין אינסוף לחורבה מבולבלת. אבל אחרי הכל זה חורבה ולא תפוח אדמה, וזה עצמו שזה חורבה ולא תפוח אדמה זה הגבלה. אז אם זה הגבלה זה לא אינסוף. אז ישנו איזה מכה, כמו שאומרים, הייתה איזה מכה בבריאה הזאת. הייתה מכה לאין סוף בבריאת התוהו. אנחנו אומרים, האין סוף חטף מכה, אוי, נברא פה גבול. עכשיו, יש, הלך שלב שלב, הוא לא יכול להכיל שהגבול הזה גם כן יהיה מעוקצה, יהיה מדויק. אז קודם כל, אני מחדש לך בכלל שיש גבול. הגבול של תור, הבלבול של התור הוא לא הפריע לאין סוף כל כך. אז היסוד הזה של הסדר בבריאה, שהוא בנוי בצורה כזאת, שם אב, שהוא נצחי, הוא היה תמיד. ואחריו שם סג, שהוא עולם התור, הכנה לתיקון. ואז אנחנו מגיעים לתיקון, ומי הוא התיקון? כמו שאמרתי, התיקון הוא האדם. כמו שכתוב ביום, אשר ברא אלוקים לעשות, דרשו חז"ל, שהקדוש ברוך הוא ברא את האדם לתקן, לעשות לתקן. מה הפירוש? מהאדם נברא, מהאדם נדרש פה בעולם הזה, לקחת את הדברים המבולבלים והלא מסודרים שהשאיר הקדוש ברוך הוא בבריאה שלו, ולנסות לעשות בהם סדר ולתקן אותם. זה כולל את הנפש שלו בשלב ראשון. הוא נברא רע. רע פירושו טוב ומבולבל. והתפקיד שלנו, כל אחד ואחד, יהודי, גוי, זה לא משנה, כל אחד נברא לתקן. קודם כל את עצמו. מה זה לתקן את עצמו? זה לתקן את הרע הזה, לשפץ אותו, לשייף אותו ולעשות בו סדר. כדי שבסוף החיים הוא מחזיר לכדור, מי גס של שם סג, שזה שייך לעולם התור, הוא מחזיר לקדוש ברוך הוא בן אדם. גימטריה מה, שם מה החדש. זה התפקיד שלנו פה בעולם. וככה כל אחד, מה שהאדם לא עושה כדי לבנות את העולם, כדי לתקן את העולם, זה איזשהו תיקון, איזשהו בנייה, איזשהו השלמה, התקדמות. טוב, האדם, החיים שלנו כאדם, הוא נברא תוהו. הילד הקטן הוא תוהו. ההתנהגות שלו זה התנהגות של תוהו, הריצה שלו, ההשתובבות שלו. מה זה ימי ילדות? מה זה ימי ילדות? מה זה? מה בדיוק עושים שם? רצים, משתובבים. אתה יכול לבוא ולהגיד שאני בילדותי למדתי הרבה. הרבה למדת, משמונה עד אחד. זה לא, הילד זה בעצם משהו לא מסודר, מעוקצה, ברור, שיכול להצביע מה הוא עשה. אין ילד בעולם, אם יש כזה ילד, אז זה באמת צריך טיפול. אין ילד כזה שיכול להצביע מה הוא עשה בכל דקה, וכל דקה אצלו מחושבת. זה פשוט הפוך מהטבע של ילד. תן לילד להיות ילד. זה תוהו. הילד לא שם לב, יש לו תמימות, וזה הפלא. אם הוא כזה תמים, אז איך הוא יכול כל כך להציק למורה? אם כל כך הוא תמים? התשובה היא, זה שהתמימות זה תמימות, אבל השורש שלו הוא פרה. הוא עדיין לא מתוקן, אין מה לעשות, זה עובדה. כשבן אדם גדול מחליט לעשות לא טוב, זה נקרא פשע מתוכנן. פשע מתוכנן, יש לו אלמנט של תיקון, תסלחו לי. אבל אם זה מתוכנן וזה מעוקצה, זה יסוד של תיקון. אצל הילד אין את זה. הדברים, מה שהוא עושה, הם לא מתוכננים. זה הוא. זה ספונטני, זה האישיות שלו. זה טוב. ברגע שזה טוב ובואו, שהרע אפילו מגיע באופן מסודר, זה לא לגמרי טוב. בוא נחשוב בצורה כזאת, סתם לצורך הדוגמאים. יש מחבלים נניח, ששמים איזשהו מטען ואתה מסתכל, אתה רואה שזה רק ראש ערבי עושה שטויות כאלה. כאילו זה לא, בלי רמה כאילו. אז זה טוב. אבל יש איזה, אתה רואה איזה תכנון, מה זה פשע, יש פה ראש, משהו שעשה את זה. אז מה, אז זה לכאורה תיקון, אתם יודעים מה התיקון? שאנחנו כל כך מתעצבנים עד שאנחנו הורגים את ההוא שעשה את זה. זה תיקון. הוא בתכנון של הפשע גרם לנו להילץ אותנו להוריד עליו איזה טיל ולגמור אותו. למה? אם הוא לא היה כל כך מתוכנן, ילדים קטנים, זה מי זה עשו איזה ילדים קטנים בשטחים, עשו שטויות. זה ככה היינו רואים את זה. ככל שזה מתוכנן יותר, זה מעצבן יותר ודורש סיום. אני מתכוון טוב שיוצר משהו חיובי. זה הפירוש טוב. לא טוב מה שאני מרגיש, מה שאת מרגישה, מה שהוא נדמה לו. גם המחבל ששם את הפצצה מרגיש שהוא עשה מעשה מאוד טוב. אני מדבר ביחס לרוס שלנו. אנחנו חיים בסופו של דבר, כשאת צריכה לקנות לילד או ילדה מתנת יום הולדת, אז את רואה את זה כפעולה של תור או של תיקון? מי יודע? אולי הילד הזה ייקח את המכונית הזאת שקניתי והוא ישפור אותה על הראש של איזה ילד אחר. הרז יצא מזה תוהו ולא תיקון. אולי. לא משנה, אבל אני, כשאני גמרתי את המעשה שלי ואני התכוונתי למעשה שלי, גמרתי אותו בתיקון, לא גמרתי אותו בתוהו. ויהיה בדבר הזה גם אלמנט חיובי, עצמי, נצחי. כיוון שהיה בו גם כיוון חיובי בונה. אז לפעמים הדברים הם משולבים, עד שנהיה משה רבינו. איך כל זה משתלב עם הפסוק, מה שהיה או שיהיה, נקצר. מה שהיה, תשימו על המילה מה ראשי תיבות. מה שהיה, יש שם מה, הוא שיהיה. אז טוב, עכשיו, בכיוון שאנחנו בקצרה, אז ככה. יש תיקון שאנחנו צריכים לתקן את עצמנו. יש שתי אפשרויות לעשות את זה. יש שהיה, ויש שיהיה, ויש הוא. הוא זה לשון נסתר. יש חוכמה, ויש בינה. כשאדם מבין דבר בחוכמה, בקבלה זה נקרא ראייה. לא ראיית העיניים, אבל ראיית השכל. זה ברור לי, כמו אור היום. ברור לי, ברק המבריק, אני רואה את זה. זה נקרא חוכמה. יש בינה. בינה נקראת מבין דבר מתוך דבר. אני עושה מין סיבוב עם האצבע כדי להגיע לזה, אבל זה לא חלק. זה לא ממש נמצא לי בראיית החוכמה, אלא מתוך דבר. מתוך דבר זה שהייתי צריך לדחוק את ההבנה שלי כדי להגיע לתוצאה הזאת. תוצאה נכונה. אבל היא לא תוצאה שהיא ברורה כמו דברים שרואים אותם בעיניים, אלא תוצאה שהיא קצת מצריכה פרשנות ויכולת פרשנות, ולא כל אחד יכול להגיע לזה, וגם אחרי שהגיע לזה לא כל אחד יבין את מה שאני אומר. כן? זה כבר שלב מתקדם יותר. לכן, חוכמה נקראת נוכח. ברור, ישר, חלק. בינה נקראת נסתרת, הוא. אז הוא זה בינה. היה, מה שהיה, כאשר האדם צריך להתחיל לתקן את עצמו, האדם זה גימטריה מה, הוא צריך לתקן את עצמו, יש לו שתי דרכים לתקן את עצמו. על ידי כוח החוכמה ועל ידי כוח הבינה. הכוח החוכמה זה הערות שאלוקים מפילו, השגחות פרטיות, כל מיני דברים, כל ניסים, כל מיני שנופלים לו, ומסייעים לו ללכת בדרך הנכונה. בינה זה מה שהוא משקיע הרבה מחשבה מעצמו להוריד את הערכים החיוביים והטובים והנכונים, להפנים אותם בתוך ליבו פנימה ולהדק את עצמו אליהם וללכת בעקבותיהם. זה הבינה. התכלית של התיקון נמצא בשתי השלבים הללו. בשלב החוכמה, בחסידות זה נקרא יראה אילאה, ובשלב הבינה שזה נקראת יראת התאה, יראה שבאה מלמטה מצד האדם. איפה, אני שואל שאלה עכשיו, איפה נמצא התיקון יותר למטה? איפה התיקון ירד יותר לאושיות העולם? בבינה כמובן, זה פשוט. אבל בבינה אין הרבה אור. כי אני הצלחתי להגיע לאיזשהו הסבר שאני הבנתי אותו, אבל זה לא כמו שאני ראיתי את אלוקים באיזה נס כזה ככה מול העיניים. החוכמה יש בה יותר אור חזק, זה נקרא אור חזק יותר. האור שלה גבוה יותר, אבל היא פחות נכנסה אצלי בלב. איך אומרים? זה הרבה כסף, אבל הוא לא שלי. הבינה זה מעט כסף, אבל הוא שלי, הוא אצלי בכיס. זאת אומרת, ההורדה של הפרטים למטה זה הבינה. ההורדה של הרעיון למטה, הבינה. האמא, הבינה, מגשימה את הרעיון עד כדי ולד גמור, חי וקיים, כל הפרטים. אז זה בעצם הפסוק. זה בעצם הפסוק. מה רצה שלמה להגיד ככה? מה התיקון של שמה שהיה, שהיה זה לשון כמו ברוך שאמר והיה העולם, כאילו קרה בדרך ממילא. כל הדברים שמתרחשים לעינינו ואת כל תיקוני הנפש אנחנו מתקנים כתוצאה מכוח החוכמה, אנחנו לא עמלנו עליהם יותר מדי, אז לכן זה נקרא שהיה. עבר, עבר. מה שהיה, מה שיתקן על ידי החוכמה, הוא, הבינה, תגרום שהוא גם יהיה. הבינה זה הוא, היא נסתרת, תגרום שהוא גם יהיה, כלומר שיהיה תיקון גם בעתיד. ושהתיקון ירד עד למטה-מטה בפועל ממש. איך הדברים, רק לסיום, איך הדברים מתקשרים לחג החנוכה? אתם בטח מכירים את הפזמון הזה, ימי בינה, ימי שמונה. חג חנוכה נקרא ימי בינה. למה ימי בינה? כתוב שהאדם הראשון כשהיה בגן עדן היה מאיר לו אור שבו הוא היה צופה מסוף העולם ועד סופו, ואחרי החטא הקדוש ברוך הוא לקח את האור הזה וגנז אותו. האור הזה, אומרים חכמי הקבלה, הוא חוזר ומאיר, זה אור רוחני, זה לא אור גשמי, זה אור שמאיר בתוך נר חנוכה. בזמן הגלות, אנחנו על ידי הסתכלות חזקה בנר חנוכה, סתם ככה, עצה טובה, מי שרוצה שתהיה לו סייעתא דשמיא לאינטואיציות טובות במשך כל השנה, שיתמיד להסתכל על נר החנוכה אחרי שהוא מברך, אז על פי הקבלה זה ייתן לו הרבה הרבה כוח, כן, ייתן לו את הכוח, לראות מסוף העולם ועד סופו, לא מדובר על ראייה גשמית, אלא על ראיית השכל. זאת אומרת שכשהוא ייכנס בדילמות באמצע השנה, אז ההכרעה הטבעית, האינטואיטיבית שלו, תהיה יותר נכונה מאשר ככה עם בלי זה. למה זה ככה? מפני שנר חנוכה הוא בינה על פי קבלה. כלומר, הוא מוריד את האור האלוקי עד למטה-מטה, כלומר, מוריד את התיקון של האדם לא רק ברובד החוכמה, אלא ברובד הבינה. ולכן הוא נותן סייעת על האדם לבחון את הדברים ולראות את הרעיונות ואת העתיד, ולחזות את העתיד איפה, לא איכשהו בעולם העליון, אלא איכשהו מתבטא בעולם התחתון באופן הכי הכי ברור והכי הכי בולט. אז למעשה, הכי פשוט, מחר בערב, להדליק נר חנוכה בשלוש ברכות. להדליק נר שעשה ניסים ושהחיינו. זה הצד המעשי. ועל ידי שאנחנו עושים את זה, אנחנו מאירים את עצמנו, את הנפש שלנו, מאירים את העולם גם כן.